אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר נצח ישראל, בפרק כף ג' ועליי לציין שנתרמו מספר ספרי נצח ישראל לאחרונה, כך שלא אמורה להיות בעיה של ספרים לתלמידים היושבים במקום הזה. אז איפה הם?
יש למעלה.
למעלה? זה העניין. אז כדאי ש... לאו דווקא עכשיו, אבל... שבאופן קבוע תהיה איזה בוכתה ש... של ספרי נצח ישראל פה. יש עוד שיעור בנצח ישראל פה במכון? לא ידוע לי, נכון? מה? הרב בן ישי, אני חושב שהוא מלמד משהו אחר בנצח ישראל. אין עוד שיעור בנצח ישראל, נכון? מה מלמד הרב בן ישי? תורת ישראל, נכון. אז כך שאין סיבה שלא יהיה רוב ספרי נצח, לא אמרתי שכולם, אבל שרוב ספרי נצח ישראל יהיו בחדר הזה. כן. עכשיו לגבי הפסוק שהזכרנו אתמול בשיעור, כי לא יעשה השם אלוהים דבר, כי אם גלה את סודו על עבדיו הנביאים, שמישהו טען פה אתמול שזה בספר ישעיהו, אז זכיתי אתמול להיות בטכניון, ויהודי יקר בשם ניסן יואלי, הראה לי שזה כתוב בעמוס, ולא בישעיהו. מה אני עושה? כן, בעמוס, פרק ה. בסדר. עכשיו תאמינו לי, עכשיו הוא רואה את האינטרנט והוא מבסוט. טוב, ובכן, אנחנו בפרק כף ג' בעמוד כף כף. בעמוד כף כף, בעמודה הימנית, יישר כוח. דיבור המטריל לכך. לכך על האדם להתאבל על חורבן בית המקדש ויהיה מתאונן ומקונן על חורבנו ויתפלל שיחזור ויבנה בית המקדש וכאשר אין האדם עושה דבר זה כאילו הוא היה סיבה לחורבנו וקראנו את כל זה, לא? לא קראנו ובירושלמי כתוב הראשונים העבירו את התקרה והאחרונים פעפעו אותו. כלומר, יש להעביר את התקרה, כלומר, יש לך בית, אתה מוריד את התקרה, לפעפע הכוונה להפוך את זה לחצץ. כלומר, לכתוש אותו. מה? לא, התקרה, כשמחריבים בית, אז יש דבר ראשון, מפילים את התקרה, מעבירים את התקרה. אבל איכשהו זה עדיין איכשהו בנוי, יש עדיין קירות, משהו. ויש האחרונים פעפעו, זאת אומרת, קדשו את ה... הרסו לגמרי, זה הכוונה, כן. מי זה הראשונים? הראשונים הכוונה אלה שחיו בזמן החורבן. אלה שחיו בזמן החורבן, הם העבירו את התקרה בעוונותיהם. האחרונים, לכאורה זה אנחנו, שאנחנו לא חיים בזמן החורבן, אז לכאורה אנחנו פחות, אולי אנחנו פחות רשעים, לא. זה מה ש... אומרת הגמרא, הם פעפעו אותו, זאת אומרת, הם גרמו לעוד יותר. למה? שלא עשו תשובה. בבחינת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה זאת אומרת?
אתה לא יכול להרוס משהו שאתה לא מבין.
אז זהו. לכן, אני לא יכול להרוס דבר שאני לא מבין, אלא אם כן אני מבין. זאת אומרת, כולנו קצת מבינים. כלומר, מאחר והמקדש הוא הכרחי לעולם, אז אם אנחנו לא... אם אנחנו לא שומרים על המקדש, אז אנחנו הורסים אותו, כי אנחנו קצת מבינים. לא, זאת אומרת, אם המקדש הוא הכרחי, אז סימן שאנחנו גם קצת מבינים. אתה מבין מה שאני אומר? טוב. לכך על האדם, להתאבל על חורבן את המקדש, ויהיה מתאונן ומקונן על חורבנו, ויתפלל שיחזור ויבנה. אז האחרונים כעפיעו אותו, וכל כך למה שלא עשו תשובה. וביאור זה, כי הראשונים אשר בשביל חטאם נחרב הבית, אין זה אלא העברת התקרה. אבל האחרונים שלא עשו תשובה, אין זה אלא עקירת השורש. ואתה, כי האחרונים אשר ראו לפניהם חורבן הבית, ואין עושים תשובה להחזיר את הבית, אין זה, כי משנם חפצים בבית, מאחר שיש לפניהם במוחש חסרון הבית, ואינם עושים תשובה לחזירו. ולוכך, הראשונים שלא היה לפניהם במוחש חורבן הבית, שתאמר שלא היו חפצים בבית, לכך לא היה זה כל כך. וזהו שאמר, כי הראשונים יעבירו את התקרה, כי חטאם שהגורם להחריב הבית, דבר זה נקרא העברת התקרה בלבד. ולא בזה שייך שלא היו חפצים בבית כלל. ודבר זה לא נקרא עקירת שורש שאינם חפצים בבית המקדש כלל. רק אותם שרואים במוחש לפניהם חסרון בית המקדש, כלומר, אנחנו דווקא רואים יותר טוב מהראשונים את החיסרון, ואינם עושים תשובה, הרי כאילו אינם חפצים בו. ודבר זה נקרא פעפוע משורשו. אני מת על השאלה שלך. אני חוזר על השאלה שהיא נשאלה. אתה מסכים עם זה? אני לא בסקאלה להסכים או לא להסכים עם המהר"ל מפראג. לא, זה ההסבר שלו את הגמרא. הגמרא בירושלמי, ואחר כך הוא הסביר. נכון? אבל אתה שואל אותי, האם אני מסכים עם המהר"ל מפראג או לא? זה בכלל לא שאלה. לא שואלים שאלות כאלה.
מה?
מה הכוונה? מה? אני אומר, זה כמו ש... יש מחלוקת בגמרא בין רבי יהודה לרבי מאיר. ומה אתה אומר? אותי לא שואלים. זאת אומרת, לא שואלים אותי אם אני חושב כמו רבי מאיר או כמו רבי יהודה. אני יכול להגיד שיש לי קושיה על רבי מאיר או קושיה על רבי יהודה. אבל אני לא יכול להגיד שאני מסכים או לא מסכים. זה לא התפקיד שלי. מובן?
לא, אבל מילה עם אקטה. אתה אומר, אני לא, אף לא... לא מכיר את המצוא של בית מדרש. להגיד שכנראה אם אומרים שאני יותר... כאילו רשע שאני... שזו נבנה בדור שלי, אז כנראה אני יודע מה זה בית מדרש.
לא, אנחנו רואים את החיסרון. זה נכון, כלומר, אתה לא מצליח לתפוס שזה, אבל אחרי שאתה יודע שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה טוב, ועכשיו רע, אז אתה מבין שזה תלוי במקדש, אז למה אתה לא מתפלל שייבנה, כן? אתה צודק, אבל זה כאילו בא לעורר אותנו. כלומר, האמירה הזאת היא אדרבה פרדוקסלית, על מנת שאתה תבין עד כמה זה חשוב. אני חושב שזה העניין. כן, כן. כן, אני חושב שזה הכוונה. כן, יש בעיה, הרבה ממשל אדם, קשה לו, תמיד שואלים, איך אדם יכול לבכות על חורבן בית המקדש? אדם בוכה על צרות עצמו. אבל, לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל שאפשר להשתמש בצרות של עצמו כדי לבכות על חורבן בית המקדש. כן.
זה מותר?
כן, ודאי. אנחנו מסוגלים לעשות את זה. כלומר, לחבר את העניינים הפרטיים שלנו לעניינים הכלליים. יש בהקשר אחר, שאם אדם מתפלל על חברו והוא צריך לאותו הדבר, מיד נענה. נגיד, אני צריך בריאות ויש לי חבר חולה. אני מתפלל על החבר החולה, גם אני מבוא. האם מותר להתכוון לזה? מותר. כן? זה לא ש... זה לא חיסרון באידיאליות. כן? מה אתה אומר? דבר. אתה אומר ככה, שבית המקדש קיים, יש עדיין חסרונות בעולם. תלוי. קודם כל, בזמן שבית המקדש היה קיים, יש חיסרון אחד שלא היה. חסרון בית המקדש. כן. וזה בכל... תראה, זה כמו שאתה אומר... שנייה, אני אתייחס לזה. קודם כל לגבי הנקודה הראשונה, אני רוצה להגיד שתי נקודות על מה שאתה אומר. נקודה ראשונה, יש אנשים, למשל, אומרים, כשאני אתחתן זה יפתור לי את כל הבעיות. יש מחשבה כזאת. יש לו מלא בעיות, כשאני אתחתן זה יפתור את כל הבעיות. זה לא נכון, אבל זה פותר בכל זאת בעיה אחת. זה שהוא לא נשוי. ואז ממילא זה מקל עליו להתפנות לבעיות האחרות. כן? כי יש משהו, בלוק גדול שחסר, שהוא שר ממנו, אז עכשיו הוא יכול להתאפל בבעיות. אז זה קודם כל זה טוב. אז שבנה בית המקדש, בעיה גדולה פתרנו. יש הרבה אור בעולם, הרבה שמחה בעולם. דבר נוסף, זה תלוי גם במדרגת המקדש שאתה מדבר עליה. הרי כן, כלומר, המקדש שאנחנו עתידים לבנות הוא משהו משהו. כן? אגב, בימי שלמה, בכל זאת היה לא רע. כן, בבקשה.
הראשונים העבירו את התקרה.
כן.
המערב,
לכאורה,
כאילו חזן, מאשרים יותר את האחרונים.
נכון.
אבל היה יותר קל הראשונים להחזיר את התקרה, כי הם היו בתוך הזה, בתוך
הלבה,
יותר קרובים, הכאב היה יותר גדול, מאשר אצלנו שזה יותר רחוק.
נאמר ככה, לא, מה שהוא רוצה לומר זה שהראשונים, הם חוו את חוויית מציאות המקדש. אז מבחינה מסוימת, הצורך הזה לחיות בזמן שבית המקדש קיים, את זה הם קיבלו. כלומר, זה התמלא אצלם הצורך הזה. אדם היה פעם אחת במקדש, הביא קורבן. אז גם אם המקדש חרב אחר כך, בחייו, אבל הוא זכה פעם אחת להביא קורבן למקדש. זה משהו אחר. אפשר להגיד הפוך, זה אני מסכים. זו הייתה שאלה של עמי. רק אני אומר שאפשר גם לומר שזה עדיין חי אצל אותו אדם שראה את המקדש, זה עדיין חי אצלו במידת מה. לא, זה בדיוק החידוש של המהר"ל, שהוא מחדש לך שאתה צריך להרגיש יותר חיסרון, בגלל שאתה רואה כמה רע בעולם. הרי זה לקח זמן עד שחורבן המקדש הביא את כל הרעה בעולם. באותו דור, זה, הרי מאז שחרב את המקדש הרבה דברים השתנו, אבל לא השתנו ביום אחד. לקח זה זמן. אנחנו עכשיו רואים עד כמה שאנחנו בג'ורה, ולכן אנחנו זקוקים למקדש. מה אתה אומר? מה קרה? אתה לא יודע מה זה ג'ורה?
לא, בידי משהו שאל.
כן.
אפשר לדעור שהרושלים בכוונה לדעור לשם סגין האור, על תקופה מסוימת...
לא, אני לא חושב שזה סגין האור.
זה לקחת אחריות על זה, הוא רוצה להגיד...
לא, זה לשון חינוכית של הירושלמי. כלומר, הירושלמי רוצה שאתה תבין עד כמה שזה... עד כמה אתה נדרש להבין את זה.
הוא רוצה להגיד את האשמה על רבותיו,
אז הוא לוקח את האשמה על עצמו. לא. זה לא מתוך כבוד. אלא זה מצד האמת. זאת אומרת, הירושלמי יודע שאתה חי בזמן שאין בית המקדש, ואתה עשוי לא להבין את חשיבותו. לכן אומרים לך, לא, תדע לך שזה כל כך חשוב. אתה צריך להצטער מאוד שאין בית המקדש. ועוד יש לך לדעת, כי בית המקדש מצד עצמו ראוי שיהיה תמיד, ולא יוסר כלל. כן, זו שאלה שבעצם שאלנו מספר פעמים. אם בית המקדש זה כל כך חשוב, אז איך זה יכול להיות חרב? נכון? ואתה אומר, יש משהו מהותי מאוד לקיום העולם. אז איך הוא חרב? והעולם לא חרב. ואם תגיד שאפשר להסתדר בלי זה, אז למה אתה אומר שזה כל כך חשוב? אז מצד האמת, בית המקדש לא צריך להיחרב. אז איך העולם מחזיק מעמד כשהמקדש חרב? הוא מחזיק מעמד מצד מה שהיה ומצד מה שיהיה. זה שני הדברים הראשונים, כלומר, אנחנו זוכרים איך היה, זה משפיע עלינו, אנחנו יודעים שיהיה, זה משפיע עלינו, וגם עכשיו אנחנו חשים את הדיזהרמוניה, את היעדר הסדר שיש בעולם בגלל היעדרו, גם זה מחזיק אותנו. כן? זה שוב פרדוקסלי, זאת אומרת, הידיעה שאתה במצב לא נורמלי זה גם דבר בריא. כן. ודאי. כן, זאת אומרת, מה שאתה אומר שאין אנשים מספיק שמרגישים את הדיזרמוניה בעולם, זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, זה גלות בתוך גלות. כלומר, יש אדם שחולה וכואב לו, לפחות כואב לו. יש אדם שאפילו גם זה לא, סימן שהוא במצב מאוד קשה. אתה מבין? מה?
גם אני אחד כזה, מהבחינה הזאת.
אני לא יודע מה אתה, אנחנו לא בוידוי ציבורי, אבל...
מה שאני מנסה לומר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהם מושגים, כאילו שהכל ברור ומובן מאליו, מקדש...
זה מספיק שזה יהיה ברור אצל אדם אחד. כלומר, היה פעם איזה יהודי אחד רצה לראות איך הרב קוק עושה תיקון חצות. תיקון חצות. בתיקון חצות בוכים על חורבן המקדש, נכון? אז הוא הסתתר בחדר של הרב קוק. הרב קוק היה לו חדר קטן. הוא יודע מה זה קיים בישיבת מרכז הרב שבמאה שערים. אז הוא היה נכנס לשם בחצות לילה ואומר תיקון חצות. אותו יהודי הלך והסתתר מתחת לספה שהייתה שם. הייתה איזה ספה. הסתתר חיכה שהרב קוק יבוא. הרב קוק הגיע, התחיל לבכות ולצרוח כל כך, שהיהודי ברח. זה היה כל יום אצל הרב קוק. הבכי שלו על החורבן היה אדיר. זאת אומרת, כי הוא הבין על מה מדובר. הוא ידע מה חסר לו.
אז למה אתה חושב שמספיק אדם אחד או שמספיק
מספיק אדם אחד, בגלל שכל הנפשות של בית ישראל קשורות זו בזו. זאת אומרת, זה כמו תאים במוח. אז יש תא אחד שמופקד על איזושהי תודעה. וזה מספיק כדי להזין את כל האישיות. אז גם פה, יש הרב קוק בזה שהוא בוכה על חורבן המקדש, הוא ביטוי לכאב שיש גם בי וגם בך, ורק שאצלנו זה יותר אדום. ברור? כן. ההפך, ההפך. כלומר, מה שאתה אומר כאן זה בדיוק... הרי מה שאומר כאן המהר"ל, שבית המקדש צריך שיהיה קיים תמיד ולא יוסר כלל, זה אדרבה, זה מתאים מאוד לדעת הרמב״ם שאתה מביא. כי הרמב״ם אומר שהמקדש לא חרב. נכון? למה הוא לא חרב? כי הוא לא יכול להיות חרב. זה בדיוק העניין. בית המקדש בירושלים, הוא לא חרב עד עצם היום הזה, לפי הרמב״ם. מה פירוש הדבר? לא, 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 של מטה. צריך להבין מה הכוונה. הרי לפי הרמב״ם, מאחר הוא קדושת הר הבית, לא בטלה לעולם, אז גם היום מקריבים, צריך להקריב קורבנות שם. נכון? גם אם אין בית בנוי, צריך לקחת כל יום. כן, כן. נכון? שאלות טכניות, אתה כבר שואל. אבל, אגב, זה לא קשור לקודש הקודשים, זה איפה המזבח, אתה שואל. כן, אבל בהלכות, הלכות בית הבחירה. הלכות בית הבחירה. פרק ו'. כל הפוסקים, חוץ מאחד, מסכימים איתו. עכשיו, הנה. בואו נראה. לפיכך מקריבים הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי. ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה. ואוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומות, שהקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ולמה אני אומר במקדש וירושלים, קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל, לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם, לא קידשה לעתיד לבוא. כלומר, הרמב״ם עושה פה דבר שהוא לכאורה לא עקבי. קדושת ירושלים והמקדש, הוא אומר, זה נצחי. קדושת ארץ ישראל, לעניין שמיטה וכדומה, זה יכול להתבטא. אומר, לפי שקדושת המקדש וירושלים, מפני השכינה. ושכינה אינה בטלה. ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששמומין בקדושתן הן עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני הכיבוש, כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. וכו'. זאת אומרת, מה אומר כאן, מה אומר לך הרמב״ם? בית המקדש בעצם מצד עצמיותו לא חרב. אלא מה? נגיד, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בנוי ככה לתפארת, נגיד שנפל קיר. נפל קיר, קורה. רעידת אדמה, לא יודע מה, קיר נפל. זה נקרא שבית המקדש חרב? לא, ממשיכים להקריב את הקורבנות והכל. יבנו, יביאו פועלים, יבנו. נפלו שני קירות? גם כן. שלושה. ארבע? גם כן. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרמב״ם, שהחיסרון של הבניין איננו חיסרון במהות.
זה לא קירות, זה לא בית, זה מהות, זה מציאות של...
אז על מה חרב, אז על מה היה הרמב״ם מתענה ומתאבל בתשעה באב? על הקירות ועל הקורבנות, שבפועל אינם קרבים.
אבל זה שאומר שהבית מידע שמצאות ששייך לעולם הזה כמו שהוא נראה היום, אז הוא מעיד על זה שהעולם היום הוא בסדר, הוא אמור...
לא, הוא לא בסדר. לא, העולם, זה עוד יותר חריף לפי הרמב״ם. בית המקדש בנוי ולא מקריבים בו קורבנות. עוד יותר גרוע.
לא, הוא אמר שהמציאות של בית המקדש היא מציאות שחסרה לנו ואנחנו חיים כוח העבר וכוח העתיד, זאת אומרת שיש משהו הרבה יותר גדול.
אתה צודק, זה לא בדיוק לפי המהר"ל, כי לפי המהר"ל יש משהו, יש התמעטות של האורה בעולם. זה אתה צודק. כן, כן, נכון, נכון. מה אתה אומר?
אני רוצה להבין למה אנחנו היום לא עולים להר הבית, הרמב"ם הפוסק שלנו להר הבית.
אז אתה שואל מדוע היום אנחנו לא עולים להר הבית ומקריבים קורבנות. תראה, הוא פוסק אותו דבר גם כשהוא חי וגם כשהוא מת. כן. כלומר, ברור שלפי הרמב״ם, וכך באמת ההלכה אומרת, כן? צריך להקריב את כל הקורבנות גם היום. למה לא עושים את זה? תנסה. לא באמת. זאת אומרת, השאלה היא מי צריך להקריב את הקורבנות האלה? זו השאלה, מי? מי צריך להקריב את זה? סתם ככה כהן צריך לבוא לקחת כבש ולהקריב? לא, לא, זה בדיוק השאלה. השאלה היא האם זה הכהן הפרטי או זה קהל ישראל. המצווה היא על הכלל, לא על הכהן הפרטי. אז כלל ישראל צריך לעשות את זה. כלל ישראל, זה למשל הממשלה. אז צריך להיות חוק שמועבר בכנסת בהצעת הממשלה להקרבת קורבנות. תקציבים קבועים להקרבת הקורבנות.
תמיד של בוקר,
תמיד של בוקר, תמיד של בן ארבעים.
מה לגבי
רק שני שם. זה צריך להיות שממשלת ישראל היא תיקח על עצמה את הדבר הזה. אז עכשיו, אז מה אתה אומר? צריך לשכנע את הממשלה. מה זה בעיה? צריך לשכנע כמה שרים. עכשיו דווקא זה פחות. פחות שרים אתה צריך לשכנע, נכון? מה, התפטרו שם חצי... אז יותר קל. כן? אלא מה? הם לא משתכנעים. למה? כי צריך לשנות את כל התרבות הישראלית בכלל. אז איך עושים כדי שזה יגיע? צריך לעשות שינוי תרבותי מעמיק במדינת ישראל, וזה מתחיל מאיפה? ממכון מאיר, נכון? כלומר, אנחנו פה עסוקים בהקרבת קורבנות במקדש. כלומר, אנחנו בונים את השרשרת שמביאה לזה שבסוף יעשו את זה. כן, מה אתה אומר?
פרה אדומה.
פרה אדומה. נו, מה הבעיה? מה השאלה? פרה אדומה. זה לא הבנתי מה השאלה.
צריך
לטהר את האנשים לפני שיכנסו להר הבית. כי אסור להיכנס למקדש בטומאה. נכון? ויש לנו טומאת מת. כדי לטהר מטומאת מת צריך פרה אדומה. ככה אתה אומר. אבל טומאה הותרה בציבור.
אז אפשר לעשות קורבנות פסח?
לא, קורבנות ציבור. כל הקורבנות של... קורבן התמיד, קורבנות המוספים. אפשר. קורבן פרטי אתה לא יכול.
להיכנס לשם רק כדי להקריב קורבנות ציבור.
כן, להקריב קורבנות ציבור. שזה לא רק. כל יום שני כבשים, בשבת ארבעה, ובימים טובים, אז בכלל יש עוד בוכתה של... הוא שאל האם צריך פרה אדומה כדי... האם יש פרה אדומה? לא, אין.
היה אחת
בכפר חסידים. אבל עכשיו היא... טוב, היא מתה כבר מזמן, ובשביל שלב גם גידלה כמה שערות שחורות. אבל נגיד ככה, הבעיה הטכנית לעשות פרות אדומות, היום זה לא מסובך. יש בשוודיה המון פרות אדומות. והיום אפשר על ידי הקפאת עוברים להעביר עוברים מוקפאים אל הארץ. זה בכלל לא מסובך. כלומר, אם רוצים שיהיה לך פרה אדומה, אתה יכול לסדר את זה. אבל יש עוד כמה בעיות טכניות. איפה לשחוט אותה בדיוק? איך לעשות את כל הסדרים? וזה... מה? מה? איפה זה בדיוק המקום? כן, כתוב בדיוק איפה זה. זה בציר מול קודש הקודשים. כן? אתה צריך אם כן להגדיר בדיוק איפה קודש הקודשים, ואז בקו ישר מערב-מזרח להגיע למקום המדויק בהר הזיתים שבו אפשר לעשות את זה, ולהתגבר גם על צבא הכתבים והמחאות מהאום וכדומה, אז אתה יכול.
עכשיו לגבי ניסים מסוימים,
שאומרים
שהם נעשו שם, כל מיני דברים מסוימים שאסור לעשות שם, אם כל אלה נכנסים שיקור,
מה זה קשור לניסים?
אני אומר, לגבי מחאות מסוימות, האם אנחנו צריכים לצפות שהם יתחילו לבנות? למשל, כהן שנכנס שיקור לבית המקדש היום מת, לא?
לאו דווקא. לאו דווקא. כלומר, אתה שואל, האם כל מיני תופעות ניסיות שהיו בזמן שבית המקדש קיים, יחזרו? זה במי זה תלוי, תגיד? במי זה תלוי שיהיו ניסים? נו, אז מה אתה שואל? זה תשאל אותו אם הוא רוצה לעשות ניסים או לא רוצה לעשות ניסים, בעיה שלו. כן? לא. אז מה הוא אומר כאן? ועוד יש לך לדעת, כי בית המקדש מצד עצמו ראוי שיהיה תמיד, ולא יוסר כלל. וכך ראוי לפי סדר המושכל, ומאחר שכך הוא, וראוי שיהיה נמצא עתה, בית המקדש לפי סדר המושכל, אם אין אנו עושים תשובה, הרי אנו מחריבים בית המקדש מעיקרה. כי כאשר אנו מחריבים ומבטלים סדר המושכל, כלומר, סדר המושכל אצל המהר"ל, הכוונה המוחלט. דבר זה נקרא פעפוע משורשו, כי סדר זה המושכל הוא שורשו, וכאשר אין מתפללים עליו, זה נקרא פעפוע משורשו. אבל הראשונים, מפני שעל ידם לא חרב, רק עצים ואבנים שלפנינו, לא נקרא זה שעקרו אותו משורשו. וחילוק יש בין המחריב דבר שהוא לפנינו בלבד, או כאשר מגיע ביטול לעצם הדבר, מה שמחייב הסדר השכלי, שראו שיהיה נמצא בית המקדש בעולם ולא נמצא, ודבר זה הוא ביטול לעצם בית המקדש. ולפיכך האחרונים, שלא עשו תשובה שיהיה נמצא בית המקדש בעולם, דבר זה ביטול לעצם בית המקדש. וזה שאמר כי האחרונים פעפעו אותו. המילה פעפעו היום יש לה משמעות אחרת. מה אכפת לי? מה זה משנה? אז היום יש משמעות אחרת למילה פעפעו. אז מה? מה משנה? ומה נחשב מי שאינו נותן ליבו כלל על זה ואינו מתענן על כבוד שמיים? כאשר יראה הארמון זרים על מרום הרים והדום רגלי בית אלוהינו חרב בעבודנו. לא, אני לא צריך לתת לך שיעור בתולדות השפה. כן? מדוע המילה הזאת הייתה לה משמעות כזאת בדור מסוים, משמעות אחרת בדור אחר? מה אכפת לי? זה כמו המילה כלס. המילה כלס. בזמן בית המקדש הראשון, לקלס הכוונה ללעוג. בזמן בית המקדש השני, לקלס הכוונה לשבח. כן? אז אני יכול לתת לך הסבר מאיפה, למה, איך זה הגיע. אבל זה בכלל לא חשוב. כי אנחנו רוצים להבין את גופו של עניין. בסדר? לכן גם את כלס להסביר לך, וגם לא פעפעו לזה. טוב. אז כאשר יראה ארמון זרים על מרום הרים, ואדום רגלי בית אלוהינו חרב בעווננו. רואים פה את הכאב שמביע המערב, שהיום הוותיקן וכדומה מהכנסיות, כל זה עומד במקום. אך, בדור הזה, אשר אנחנו בו, על מה יתעונן על האדם? אם על חורבן בית קודשנו, או על ביטול מחמד עינינו ותורתנו שהייתה לנו למשיבת נפש בגלותנו? טוב, זה מדי פעם המהר"ל זורק הערות כאלה. נזכרנו במקומות, המהר"ל מאיר שבימיו כבר אין תורה יותר. אין יותר תורה. כן, זה מה שאומר. על מה יותר להצטער? על חורבן בית המקדש או על חורבן התורה? זה מה שהוא שאל כאן. כן? מה יתעונן האדם? אם על חורבן בית קודשנו, או על ביטול מחמד עינינו, הוא תורתנו, שהייתה לנו למשיבת נפש בגלותנו. כן? יש לו ביקורת חריפה מאוד נגד דרכי הלימוד שהתהלכו בזמנו. הפלפול. כן? כלומר, המהר"ל יש לו טענות קשות על זה שעזבו את לימוד המשנה, והנערים והילדים מתמקדים בלימוד התוספות על הגמרא. גם עם הגמרא יש לו בעיה.
גם לרמח"ל יש בעיה עם זה, לא?
לרמח"ל יש לו בעיה עם זה? כן.
לא חותם לנטילת השרים שמדפליטים יותר מדי
לא. המסילת השרים יש לו טענה אחרת. הוא אומר, אתה עוסק בכל מיני פלפולים שלא יצא לך דבר מהם. אבל, לא, הוא לא אומר סרק. הוא לא אומר את זה, זה בדיוק העניין. הוא אומר, אתה עוסק בכל מיני פלפולים שאין להם נפקא מינה למעשה. בעניינים שהם יסודות עבודת השם, אתה לא עוסק. כלומר, לא מפריע לו שאתה עוסק בפלפול, אבל מפריע לו שאתה לא עוסק בענייני מוסר. זה הכוונה. בוא נסביר לך. המהר"ל, הוא סובר שיש צורך ללמוד את הדברים מן היסודות, ואחר כך מן הענפים. בימיו, איך הוא אומר ככה? כל אדם יש לו גאווה. ולכן כל אדם רוצה להראות שהבן שלו למדן. אז מה הוא עושה? כדי לחזק, כדי שכולם יראו שהבן שלו למדן, הוא משלם למלמד, כדי שהבן ידע לדקלם תוספות. ואז יוצא שהילד יודע להקשות קושיות ולתרץ תירוצים, אבל את התורה ביסודה הוא לא יודע. יש עניות של תורה. ולכן המהר"ל היה מגדולי הדוחפים ללימוד המשנה. המהר"ל עצמו, תמיד שהוא ידע את הגמרא ישר והפוך עם כל הראשונים והגאונים וכו'. הוא המגדולי הפוסקים גם. אבל הוא אומר, סדר הלימוד הוא לא צריך להיות כזה. סדר הלימוד הוא שקודם כל אדם יודע את כל התנ"ך. ואחרי זה, כל המשנה. ואחרי זה, הוא לומד גמרא, ואחרי זה, לומד את התוספות, וכל הפלפולים וכו'. ואז הלימוד הרבה יותר אמיתי. גם אדם יכול לכוון יותר אל הכוונה האמיתית של התורה. כי אם יש בסיס רחב, אז אתה מבין יותר, איך אומרים, את הראש. מה שאין כאן אם אתה לומד הרבה בתחום אחד צר ומעמיק בזה, אז אתה לא תבין גם את סוג החשיבה האמיתי שצריך להיות מחור. ועד היום הזה המהר"ל לא הצליח. זאת אומרת, כל מה שצעק המהר"ל, והוא צעק הרבה, לא עלה בידו. והוא צועק על זה במספר מקומות. גם פה, כמו שאתה רואה, גם בנתיב התורה, בנתיבות עולם, גם בתפארת ישראל, גם בדרך חיים, ועוד ועוד. כן. אתה שואל אם אני מסכים איתו. אי אפשר להסכים או לא להסכים עם המהר"ל. זה כמו שאתה יודע מה. לפני כמה שנים יהודי אחד שאל אותי, תגיד, ספר יצירה זה ספר טוב? מישהו שאל אותי ככה את השאלה הזאת. זה ספר טוב? מה אתה אומר? אתה לא שואל אם זה ספר טוב, זה ספרי היסוד שלנו. להגיד שהדבר הוא טוב או להסכים איתו זה גם הקטנה. זה כמו שלמשל בהלכות כיבוד אב ואם, ההלכה אומרת שאסור לסתור את דברי אביו, וגם אסור להסכים לדברי אביו. כלומר, אסור להגיד, אבא, אתה צודק. גם זה. למה? כי מה אתה אומר, אתה צודק? משתמע ש... אלמלא שאני אומר שאתה צודק, הייתי גם חולג עליך. זה מניח את האפשרות לחלוק. מה?
אני מקבל.
לא. אתה לא אומר כלום. אתה יכול לשאול מה ההלכה בזה, כן? האם המהר"ל צודק? זה אפשר לשאול. אבל אם אני מסכים עם המהר"ל, זה לא העבודה שלי, אתה מבין? יש סקאלה, זאת אומרת, הוא... מה? האם זה בסדר שלא הלכו לפי דרכו של המהר"ל? לא, זה לא בסדר.
אם אתה אומר, זאת ההלכה לדעתי, אז אני חושב שהוא צודק, והוא לא צודק. בסופו של דבר לא דבר.
לא, זה לא ככה. כי נגיד צודק ולא צודק, אני יכול להגיד את זה, נגיד, בין הרבנים בזמננו, אני יכול להגיד, פלוני צודק שהוא פוסק כמו הרמב"ן, והוא לא צודק שהוא פוסק כמו הרמב"ם, נגיד. אבל לגבי הרמב"ן והרמב"ם עצמם, אתה לא יכול להגיד, אני מסכים איתו או לא מסכים איתו. אתה מבין? אלא השאלה, נכון, אלא אם זה יהיה צודק לפסוק כמוהו או לא. אתה מבין את ההבדל? למה? זה לא קשה בכלל. כי אנחנו לא במדרגה, לא של הרמב"ן ולא של הרמב"ם. ולכן אתה לא יכול להגיד שאתה מסכים או לא מסכים איתו. הרי מי אתה יפחוש בין שני? לא, 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 זה לא יקפיק. אני אסביר לך גם למה. בגלל שאם אני נגיד פוסק בסוגיה מסוימת כמו הרמב"ן ולא כמו הרמב"ן, זה בגלל שאני מחויב לפסוק על פי הבנתי. ברור? אז זה לא שאני טוען שהבנתי היא כהבנתו של הרמב"ן, ולכן יכולתי לחלוק עליו כיוון שדבריו ממש שם שטות, כלומר הוא לא הבין בכלל את הסוגיה, ואני מבין את הסוגיה יותר טוב ממנו, אלא מאחר ואני לא מבין איך הוא הבין את הסוגיה, אני מוכרח לפסוק לא כמוהו. זה הכוונה. אני מוכרח לחלוק עליו, לא בגלל שאני מדרגתו, וגם לא בגלל שאני מסכים או לא מסכים איתו, אלא אני מוכרח לא לפסוק כמוהו, כיוון שדבריו יש עליהם קושיות. ברור הדבר שאם הייתי פוגש את הרמב״ם ישירות, הוא היה מסביר, תשמע, בכלל לא הבנת מה שאני אומר, אתה בכלל מתערב לי בחיים. כן? משהו כזה. כן. כן, ודאי. אז מה? ואז לא הבנו את הרמב״ם, לא נורא. אנחנו לא נפסוק כמוהו. כי אנחנו לא מחויבים לפסוק לפי גדלות האדם, אלא לפי הבנתנו. מובן? לפעמים, אין זה מן הנמנע לומר שבאמת הרמב״ם טעה. אפשר. אפשר להגיד ש... רבנים טעו. אפילו מגדולי, אפילו הנביאים טעו, אז למה שהרבנים לא יטעו? כן. אבל זה, איך אומר, צריך לאכול הרבה תפוחי אדמה לפני שאומרים את זה. אבל אם אוכלים הרבה תפוחי אדמה, אז אפשר לומר את זה. כן.
זה לא מפחיד קצת את הגדולים, אנחנו לא מבינים.
לא, זה שאנחנו פוסקים לפי איך שאנחנו מבינים, זה כי כך חויבנו על פי התורה. התורה חייבה אותנו לפסוק לפי מה שאנחנו מבינים.
בסיסים.
מה? לא, מדובר שאדם למד. אדם למד, יודע מה זה המושג בליעה, ולכן הוא בשר וחלב פוסק כך וכך. ברור שאם הוא לא למד, אז מה, מי הוא כדי לפסוק? מדובר שיש אדם למד. טוב, כן. כן.
כל המגילה מוקדשת רק בעיקר לחורבן
בית המקדש,
לחורבן הלאומי. וכל מה שרשום לגבי התורה זה
שאתה מתכוון כתוב.
כתוב.
כן?
אין תורה.
נכון.
זה המשפט היחיד. אז אם נקח את זה כמשקל, נגיד שמה שיותר חשוב בעיקר זה החורבן הלאומי.
כן, אבל ירמיהו הנביא, כשהוא ראה את החורבן, אז הוא ראה את החורבן. אז על זה הוא מדבר. עכשיו, אחרי החורבן, מה הדבר שמחזיק אותנו? התורה. נכון? אומר המהר"ל, ועכשיו גם זה חרב. זה הכוונה. ירמיהו לא יכול לקונן הרבה על חורבן התורה, כי עדיין היא הייתה. אם כי גם זה אומר, מלכה ושרה בגויים אין תורה. כן, כן. מה ההבדל בין רשום לכתוב? הביטוי רשום מתייחס לדיו או לגיר שבו כתובים הדברים. זאת אומרת, אם רשומים מילים על הלוח, ואני עכשיו מוחק את המילים, אז הם כבר לא רשומים. אבל אם אני שואל את עצמי מה כתוב בתורה, ונגיד אין לי ספר תורה בכלל, וזה כתוב. כשאני אומר, הדבר כתוב בתורה, אני לא מתייחס לעובדה שיש עכשיו ספר מודפס שבו זה כתוב. הספר הוא כתוב גם אם אין, אם אין חומר מעשי שמגלה את הכתוב בו. ברור? לכן, אם אתה באמת רואה אדם, מביא לך כתב יד. אתה רוצה לשאול, מה רשום בכתב יד? בסדר? אבל אם אדם, אתה אומר, כתוב בשולחן ערוך, אתה לא מתייחס לשום עותק של השולחן ערוך שבעולם. ברור? לכן אתה לא יכול להגיד רשום בתורה, אלא אם כן אתה סופר סתם שעכשיו עוסק בתיקון של ספר תורה. אתה יכול להגיד כתוב בתורה. אלא מה? השימוש במילה רשום זה ביטוי שהתפשט בעברית של השכונה. שכונה, כאן השכונה, כן? זאת אומרת, זה הסלנג השכונתי של עיירות הפיתוח. אנחנו לא צריכים להשלים עם עיוות העברית בגלל זה. כמו שאחד אומר, מה אני אוכל היום? מה אני אעשה? כן? זה סגנון שבכוונה לא רוצה לדעת את ההטייה של הפעלים. אני לא משלים את זה. אדם לא אומר מה אני אוכל, אלא מה אני אוכל. כן, בבקשה.
הרב אמר שהמערה כאילו...
אלא אם כן תהיה החלטה של האקדמיה ללשון העברית שתחליט שזה תקני, אז אני נכנע. כן, מה אתה אומר?
הרב אמר שהמערה מכונן על ביטול התורה בזמנו, והרב הדגיש את העניין של המשנה או המוסר. לגבי הלכה...
לימוד ההלכה, אתה אומר, לא, את המהר"ל זה לא מטריד. מסיבה פשוטה, המהר"ל היה מגדולי המתנגדים לכתיבת השולחן ערוך. כן. המהר"ל אומר שצריך לפסוק הלכה מהגמרא. זאת אומרת, ספרי ההלכה לא מצאו חן בעיניו. לא, אבל אי צריך ללמוד הלכה. הוא אומר, ספרי ההלכה גורמים שלא יודעים לפסוק הלכה. כך הוא אומר. כן, צריך לחזור אל המקור, הוא אומר.
מה עושים היום בעצם שאין זמן, אין איזה, כמעט אין אפשרות לפסוק מההלכה?
למה אין אפשרות לפסוק הלכה?
מה, אדם שצריך לשלם משכנתה ולפרנס...
שישאל את הרב שלו. אה? שישאל את הרב שלו.
מה, שישאל את הרב שלו כל דבר מההלכה?
בוודאי.
אז אני גרש לומד זה,
ילקוט יוסף. לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. מתי פוסקים הלכה מספרים? איזה שטות זה. זה אחד האסונות שקרו בדור שלנו, שאנשים התרגלו לפסוק הלכה מספרים. בכל הדורות פסקו הלכה לא מספרים, אלא מהרבנים. אדם היה לו שאלה בהלכה, יש שואל את הרב. פשוט מאוד. מה? זה מינימום, כל אדם בישראל צריך שיהיה לו רב, זה קודם כל. מי הרב? הרב של המקום שבו אתה גר. זה הדבר הכי פשוט. הרי זה המושג של מרא דאתרא. מרא דאתרא. הוא הבוס.
אין מציאות כזאת.
מה זה מציאות כזאת?
אין מציאות כזאת. שיש לנקרא את ירושלים. כן, יש מרא... מי זה מרא דאתרא? שכולם יש להם אפשרות לגשת אליו. אז בכל שאלה...
אתה רוצה תשובה לשאלה שלך?
איך?
אתה רוצה תשובה לשאלה שלך?
כן, מה זה?
אתה שואל, מי המרא דאתרא של ירושלים? תשובה, אין דבר כזה, אין בריאה כזאת, לפי ההלכה. המרא דאתרא זה היחידה היותר קטנה דווקא. זה הרב של בית הכנסת שבו אתה מתפלל. זה המרא דאתרא. ואם אין רב בבית הכנסת, אז זה הרב של השכונה. עכשיו, למה יש בכלל רב ראשי לירושלים? זה בשאלות הנוגעות לירושלים ככלל. למשל, אם ראש העירייה, ראש העיר, יש לו שאלה נוגעת למיסוי הארנונה, או בניית הכבישים בירושלים. אז הוא צריך לשאול את הרב הראשי של ירושלים. מובן? אבל בשאלה, האם המאכל הזה הוא כשר או לא כשר, אני שמתי בצל במחוות חלבי וגיחתכתי את זה עם סכין בשרי, וזה ההלכה כרב של בית הכנסת שבו אתה מתפלל. ואחד האסונות הגדולים זה שהיום אנשים חושבים שהם צריכים לפסוק הלכה מספרים, ואז יוצאים עיוותים בלי סוף מזה. כן? בבקשה. לכן אני מוסיף על הקינה של המהר"ל. בזמן המהר"ל זה עוד לא היה, התופעה הנוראה הזאת. כן? ברוך השם, בימינו יש עוד תוספת חורבן, זה שהתחילו לפסוק הלכה מספרים. בבקשה. הרבנים כותבים את הספרים בשביל הרבנים. זאת אומרת, אדם, רב רוצה לשאול את... רב רוצה לפסוק באיזה שהוא נושא. אז הוא מסתכל בגברה, מסתכל בספרי הפוסקים וכו' וכו', ובסוף מגיע למסקנתו האישית, ועל פי זה פוסק. כן? בבקשה.
הדור הולך ופוחק.
כן.
הדור הרמב"ם בזמנו, בהקדמה שלו, ליד החזקה, כותב, מדוע בעצם כותב את היד החזקה.
נכון.
והוא מסביר שאי אפשר לפסוק על הכל רק על פי גמרא, מדוע? שאדם צריך באמת דעת מאוד רחבה לכדי להגיע לגמרא, ראשונים, אחרונים, כל מה שמסביב, ולכן הוא כותב את מה שהוא כותב.
נכון.
עכשיו, הרמב"ם בחיבור שלו לא עשה, כי אין זכרון דברים בשביל.
אז זה מחלוקת בין המהר"ל לרמב"ם, מה שאתה אומר. יש תשובת הרי מיגש. יש דיון על זה בין הפוסקים. האם עדיף לפסוק מהגמרא או מפי ספרי הפוסקים? זה נכון שבאופן אידאלי אדם צריך גם לדעת גם את הגמרא, גם את ספרי הפוסקים, ואז כשהוא פוסק הוא יותר בטוח. אבל מה נעשה? נגיד, יש לנו שני מועמדים לרבנות בקהילה. יש רב אחד, הוא יודע טוב את הגמרא, אבל אנחנו יודעים שבספרי הפוסקים הוא לא יודע הרבה. השני, אנחנו יודעים שהוא בקי בספרי הפוסקים, אבל גמרא הוא לא יודע הרבה. מה? אז את מי נבחר? אז מה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? סליחה, יש פה יהודי באמצע. לא, לא אתה, הוא.
זה שבקי בגמרא.
זה שבקי בגמרא אתה אומר. אז זה אתה נוקד כדעת המהר"ל. זה דעת המהר"ל מה שאתה אומר. דעת המהר"ל, שאנחנו ניקח את זה שיודע גמרא, למרות שהוא לא יודע את ספרי הפוסקים. ודעת הרי מיגש, היא ההפך. שאנחנו ניקח את זה שיודע את ספרי הפוסקים, למרות שהוא לא יודע את הגמרא.
למרות שהוא לא יודע את הגמרא?
כן.
או שהוא יודע את הגמרא, או שהוא לא...
סליחה, אתה שואל אותי מה עדיף. אז אני מסביר לך. המהר"ל אומר שיש עדיפות לזה שיודע גמרא, והרי מיגש אומר שיש עדיפות לזה שיודע פוסקים, למרות שהוא לא יודע גמרא. אתה איתי? עכשיו. זה קודם כל זה המציאות, שזאת המחלוקת. יש על זה דיון מעניין של הרב קוק בתשובה ארוכה שהוא כתב אל בעל שדה חמד. בתוך ספר שדה חמד מודפסת התשובה של הרב קוק, היא מודפסת גם בסוף איתור סופרים של הרב קוק. כן, הרב קוק הזה הוציא בזמנו עיתון, אפשר לומר, איזה מין ירחון כזה בשם איתור סופרים, יצאו שני גיליונות, אז והדפיסו את זה במהדורה מצומצמת. בסוף יש צילום של התשובה של הרב קוק בנושא הזה. הוא דן שם בדברי המהר"ל ובדברי הרי מיגש. בסדר? עכשיו, מה שהוא אומר שם, אמנם הוא נוטה יותר למהר"ל, אבל הוא אומר שרשאי אדם, כשהוא נחפז, להסתכל בספרי הפוסקים ולפסוק לפי זה. לא בדיעבד. מה? הוא ממהר. אין לו אפשרות, הוא לא יכול להשיג את הרב, לא יכול להסתכל בגמרא, אין לו זמן עכשיו. פותח את אחד מספרי הפוסקים, הוא פוסק ככה, אני יכול ללכת לפי זה. אמנם יכול להיות שעל ידי זה הוא יטעה, אבל לפחות היה לו על מי לסמוך.
מה הפוסק?
מה אני פוסק? אני לא פוסק כלום. לא. כלומר, זה הלכה לרבנים מה שאתה שואל עכשיו. זה שהלכה לרבנים. מה אני פוסק? סומך על הרב קוק. כן. אבל זה נכון, שאם אני רוצה לפסוק הלכה בצורה רצינית, זאת אומרת, וגם שהדבר הזה ייחשב לדורות כדבר מבוסס, אתה לא יכול לפסוק הלכה בלי לעיין בכל. בלי לעיין בכל, להתייחס לכל הטענות, ואז בסוף להגיד את דעתך. כן.
דבר, פסיקת הלכה לא מדובר, נגיד, אם אדם שכח, זה לא צריך לפסוק, זה יזום,
כן, לא, זה לא נכון. מה זאת אומרת? אתה אומר שההלכה, מה יעשה אדם אם שכח יעלה ויבוא, היא הלכה ברורה. למה? למה היא ברורה? אתה יודע כמה ויכוחים היו על זה? אתה יודע מה עבר על הלכה אחת עד שהיא נפסקה? למשל, אדם שכח יעלה ויבוא בברכת המזון של חג. חוזר או לא חוזר? נגיד חג השבועות. יום. הרב עובדיה יוסף אומר שהוא לא חוזר, הרב שלום מסס אומר שהוא חוזר. מה אתה עושה? אתה אומר, הלכה פשוטה. לא נכון. תשאל את הרב, הוא יגיד לך אם זה פשוט או לא. איזה הלכות הן פשוטות? איזה הלכות הן פשוטות? אין לי הלכה שהיא פשוטה. אני פשוט רוצה לשמוע. זה מעניין אותי. אם אדם שכח משיב הרוח ומוריד הגשם, אתה אומר זה הלכה פשוטה. כן? אני לא יודע. תסתכל בקיצור שולחן ערוך של רבי שלמה גנצפרי, ותראה מה שכותב הרב מרדכי אליהו בשם, ביערות שלו, תראה שזה לא פשוט בכלל. ואותה הלכה דווקא שאתה מדבר עליה. כי אתה יודע, יש גם אצל האשכנזים, יש שתי נוסחאות. יש כאלה שאומרים, משיב הרוח ומוריד הטל. יש גינוסח כזה. יש כאלה שאומרים רק מוריד הטל, יש כאלה שלא אומרים כלום בקיץ. נכון? ועל פי זה גם משתנים הרבה דינים. ולגבי משיב הרוח ומוריד הגשם, זה אותו הדבר. כן? יש כאלה שאומרים רק מוריד הגשם, משיב הרוח ומוריד הגשם. הגשם גם. ומי אמר לך שזה כך? אתה חושב שזה כך פשוט? אתה תראה שבפוסקים הדבר בהחלט לא מוכרע. כן.
אז
לצא
לפי דברי הרב, שאם בן אדם אין לו זמן ללמוד גמרא ולהגיע להלכה מכוח הגמרא, אז שהוא צריך ללכת ללמוד אצל רב הלכה? או רב בכנסת?
אני חוזר על שאלתך, ואני אסביר לך למה אתה לא צודק. אתה אמרת שלפי דבריי, אדם שאין לו...
הבנתי.
הבנת שלפי דבריי, אדם שאין לו זמן ללמוד הלכה ופוסקים, גמרא ופוסקים, גמרא ופוסקים, אז הוא צריך ללכת לרב. זה לא נכון מה שאמרת. לפי דבריי, כל אדם, בין שיש לו זמן, בין שאין לו זמן, אינו יכול לפסוק אלא לפי הרב. שלא. זאת אומרת, גם... לא משנה. כן, בכל מקרה. זאת אומרת, גם אם אדם שיש לו זמן, הוא עכשיו, הוא אדם, יש לו זמן, בלי סוף, אין לו בעיות של פרנסה, יושב יומם ולילה בביתו, לומד גמרא ופוסקים. לפי מה הוא יפסוק?
לפי הרב שלו.
יפה, ולא לפי מה שהוא למד. הבנת?
אז רצוי שהוא ילך ללמוד אצל רב גם זה.
לאו דווקא. לאו דווקא, הוא יכול לשאול את הרב. למשל, הגאון מווילנה. בווילנה. היה בהחלט אדם תלמיד חכם, ללא שום ספק, נכון? ישב יומם ולילה בביתו ולמד את כל התורה כולה ישר והפוך. כשהוא היה צריך לפסוק הלכה, הוא שואל את הרב שלמה כהן, שהיה הרב של וילנה, שהיה קטן ממנו, בוודאי.
הוא ענה לו?
מה?
הוא ענה לו?
ודאי שענה לו, הוא לא הייתה לו ברירה. היה יהודי אחד בירושלים, הרב הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן. גם כן, תמיד חכם גדול. כל פעם שהייתה שאלה בהלכה, נגיד אשתו הייתה לה שאלה בהלכה, הוא היה שולח אותה, באותו בניין היה חי הרב מבריסק, והוא אומר, תשאלי אותו. יום אחד, והרב מבריסק ידע שהנזיר הוא תמיד חכם גדול. אבל הוא היה מוכרח לפסוק את ההלכה, אשתו של נזיר שואלת שאלות, אז הוא עונה. אבל יום אחד, מה?
הוא היה רב
של המקום. הוא היה רב, כן, הוא היה רב המקומי. עד שיום אחד, הוא החליט שנמאס לו מהסיפור הזה. באה אשתו של הנזיר, הוא אמר, רק רגע, כתב על נייר שהוא סומך את הנזיר לרב, הוא אומר, תגידי לבעלך שעכשיו הוא פוסק. כן, כן. אתה נוסמיכה. כן, מה אתה אומר?
אני, למשל, יצא לי מצב שאני ספרדי,
זה יצא לך מצב שאתה ספרדי, מאוד מעניין. זה התפלק לו.
אבל לא סיימתי.
לא, בסדר, לא, בסדר.
יצא מצב שאני ספרדי והרב אשכנזי.
נו, מה עושה אדם ספרדי שרבו אשכנזי?
רב אשכנזי, ולמשל ההורים והסבא, אני כאילו הולך על פיהם יותר,
אבל
הרב
שהוא
אשכנזי.
תפקידו של הרב האשכנזי שלך, לפסוק לפי הספרדים עבורך. הוא צריך לדעת אם אתה ספרדי או אשכנזי. כן? למשל, לי זה קורה כל הזמן, מתקשרים עליי בטלפון, קרה לי ככה וככה, ומה אני עושה? אז אני טוב, שואל, מאיזה דעת? ועל פי זה אנחנו פוסקים. כן? תימני אומר, אתה שמי או בלדי? לפעמים הוא לא יודע בעצמו מה זה. כן. כן.
אפשר לחזור לעניין של השכונה?
כן.
בן אדם שבא מהשכונה ולאזורים יותר...
מה שרשום שם, כן.
יותר מפותחים, כן. כן. מגיע למצב שכשהוא מדבר, הוא רואה פתאום שפה שונה, והוא רואה לפעמים ש...
שבגלל צורת הדיבור שלו,
כן,
שמים אותו אולי לדעת, או שמים אותו...
כן, נו, אז מה? לפעמים גם בגלל הליבוש שלו, בגלל כל מיני דבר, זה נושא.
אבל נגיד שפה.
נו.
ודווקא הוא, בוא נגיד, הוא דווקא יכול לראות את הדבר הזה כאיזשהו מחיקה של האישיות שלו, דהיינו. אני לא יודע אם השפה באה לשרת אותנו, אנו באנו לשרת את השפה. אפשר לראות את הרשום או כתוב, כל מיני דברים של השכונה,
כן,
איזשהו משהו התפתחות חברתית של מבטא, כמו שיש מבטא כזה, מבטא כזה, יש מבטא בשכונה.
לכן אני אמרתי לך שאם האקדמיה ללשון העברית תאשר, אז אין לי בעיה. זאת אומרת, ודאי שהשפה מתפתחת, אבל גם כשהשפה מתפתחת, יש לשון תקנית ולשון לא תקנית.
רוצים גבולות, לאט לאט.
נכון.
אבל גם...
אבל
שוב, כמה... אני לא מקבל... האם אני צריך לקבל על סמכותה של האקדמיה?
זה לא רק האקדמיה העברית, זה הלשון. זאת אומרת, יש גם לפעמים בקניעה לשפה הזולה איזה מין החלטה להישאר בזבל, שזה גם כן לא טוב.
יש לפעמים שהרב צריך קצת, קצת, לרדת לזבל טיפה כדי להיות...
לא נגד זה, לא נגד זה. טוב. עכשיו, טוב, בואו נמשיך. אז פה, טוב, יש לה, כל זה היה בגלל איזו הערה ככה קטלנית של המהר"ל בדרך. טוב, ואלו שניים, תורת אלוהינו ובית קודשנו, הוא תכלית הכל. כמו שאנו אומרים, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. הנה, אנחנו מתבלים על שני דברים, בית המקדש ותורה. יש הנציב מוולוז'ין, מה? העברית שלו לא... עכשיו, הנציב מוולוז'ין אומר שההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא עוברת דרך צינור שונה לפי המצב. שיש מצב, שבזמן שבית המקדש קיים, אז הקשר אל הקדוש ברוך הוא דרך המקדש, ובזמן שבית המקדש אינו קיים, זה דרך התורה.
דרך?
התורה. מה? אז כשאין תורה, כדאי לבנות את בית המקדש. או ללמוד תורה. כן. ועניין אלו שני דברים שחיבר אותם ביחד הוא דבר מופלג ועמוק. כלומר, מה כל כך עמוק פה? שהתורה עובדת על הצד הפנימי של העולם, והמקדש על הצד החיצוני של העולם. כן, מה אתה רוצה? אדם שיש לו אמונה חזקה זה בגלל שהוא מאמין במה? או ברבנים שלומדים תורה, או בכהנים שמקריבים במקדש. כלומר, תמיד זה אמונה ביחס לאיזה משהו שהוא פוגש. אז הוא עצמו לא במדרגת רבותיו, ולא במדרגת הכהנים. אבל זה מה שיוצר אצלו את הרושם של הקודש. אתה אמרת שאדם יכול דרך אמונה חזקה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אבל אמונה חזקה, אבל איך הוא יודע לקדוש ברוך הוא בכלל?
אני לא יודע דרך אמונה חזקה. הרב הציג את זה שאו המקדש, או התורה, הם שני צינורות להגעה לקדוש ברוך הוא לקשר.
נכון.
הסבתא שלי, אני לא ידע, לא תורה, לא זה, אבל כשאתה שם יד על המזוזה, הייתה מתחברת, זאת אומרת, היית רואה בתוך תוכה.
זה מה שאני מסביר לך. הסבתא שלך, עליה השלום, כשהייתה שמה את היד על המזוזה, היא ביטאה בזה את הקשר שלה אל הרבנים. כלומר, היהדות שהיא הכירה היא היהדות הרבנית, שבמרכזה עומד לימוד התורה. אז זה גל מתפשט, מובן? מה שאין כן, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז הסבתא שלך הייתה מן הסתם מדברת בשם מי ששיקן שמו בבית המקדש. ועתה, אנו ערומים מכבוד התורה, שלא נמצא בנו לא תורה ולא חוכמה, והוצגנו ככלי ריק. או, אם נתעונן, אפשרות שלישית, על אנשי מעשה שעבדו מן הארץ, ונשארנו בין מחסה ומסבר, ומסתור, צריך להגיד, מחסה ומסתור. אנשים שעושים מעשים טובים. עד כי לגודל חסרוננו זכינו לנחמה, כי נכתיב, ויער כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו ימינו וזרוע צדקתו צמחתו. וזה עיקר הבטחתנו ונחמתנו בגלותנו, אשר אין דבר טוב בעולם, וקרובים הם ימי התשועה. הוא אומר, מה אמר, עכשיו הגענו למצב הכי גרוע, אז ברור שתהיה גאולה. כי דבר ברור, ואי אפשר שיהיה העולם אשר נברא משנברך עומד כך. וכן, יהיה רצון, אמן.